פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ואתחנן, היא הפרשה שיוצאת תמיד לאחר תשעה באב, כמו שכותב הטור, צומו וצלו. הטור מביא סימנים לגבי קביעת פרשיות לפני מועדים ואחריהם. מביא הטור: מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, ולאחר מכן מגיע חג העצרת, חג השבועות. צומו וצלו, קודם כל צמים צום תשעה באב, ולאחר מכן מגיעה פרשת ואתחנן, שרמוזה במילה צלו במשמעות של תפילה. כי הפרשה מתחילה: ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. משה רבנו מעתיר בתפילה 515 תפילות. התחנן משה רבנו כמניין ואתחנן, וביקש מהקדוש ברוך הוא יאפשר לו להיכנס לארץ ישראל. והיות כך, מוצא הטור רמז לעניין הזה של צומו וצלו, כי הפרשה הזאת מיוחדת בעניין התפילה. אנחנו רוצים היום בעזרת השם לעסוק בנושא אחר, רק כדי להתחיל בנושא של הרמז של הטור, נוסיף ונאמר שרבותינו אומרים לנו שמזמן שחרב את המקדש, על ידי הקורבנות היה לנו קרבה מיוחדת לקדוש ברוך הוא. כך נקראים הקורבנות בשם קורבן, כי הם היו קרובים, מביאים לקרבת אלוקים. אבל לאחר שחרב הבית אין לנו יותר קורבנות. הדבר שמחבר ומקשר אותנו לבורא יתברך זוהי התפילה, ובזה רצה הטור לרמוז: צומו וצלו. אחרי הצום של תשעה באב, אחרי שעם ישראל מתעבל על החורבן, אנחנו שוב יכולים לחזור ולהתקרב לקדוש ברוך על ידי התפילה, היא זאת שמקרבת. היום בעזרת השם נעסוק בנושא שנקרא הישר והטוב. זה יהיה הנושא המרכזי שנעסוק בו היום בסייעתא דשמיא. הנושא הזה מופיע כאן בפרשה בפרק ו' פסוק י"ח: ועשית הישר והטוב בעיני השם, למען ייטב לך, ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע השם לאבותיך. דיברנו על כך לפני כמה שנים במבט אחר, בנושא אחר, שהזכרנו את נושא הישר והטוב, והיום נלך במבט שונה ממה שעסקנו בו בעבר. קודם כל נקריא את דברי הגמרא במסכת עבודה זרה בדף כ"ה עמוד א'. אומרת הגמרא, כשנו פסוק שמופיע בספר שמואל ב': ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. שואלת הגמרא: מהי ספר הישר? אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן: זה ספר אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים. דכתיב בהו: תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. אומרת הגמרא שכאשר מה שנאמר פסוק בספר שמואל שנקרא בשם ספר הישר, הכוונה היא לספר בראשית, הספר שעוסק באברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים, שכתוב בהם: תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. זה מה שמבקש בלעם. הוא רוצה למות כמו אברהם, יצחק ויעקב. לחיות הוא לא רוצה כמוהם, אבל למות הוא רוצה כמוהם. ולכן הספר הזה שעוסק באבותינו אברהם, יצחק ויעקב, נקרא בשם הזה, בשם ספר הישר. זו הדעה הראשונה בגמרא. רבי אליעזר אומר: ספר משנה תורה. כשהפסוק בנביא אומר ספר הישר, הכוונה היא לחומש דברים, והוא נקרא בשם ספר הישר. ועמי קראו לספר הישר, דכתיב פסוק בפרשה: ועשית הישר והטוב בעיני השם. על שם הפסוק הזה שהקראנו מקודם, פסוק שמופיע כאמור בפרק ו' פסוק י"ח: ועשית הישר והטוב בעיני השם. בגלל הפסוק הזה קוראים לחומש הזה, חומש משנה תורה, קוראים לו בשם ספר הישר. סיבה נוספת, במקום נוסף שקוראים לו ספר הישר, אומרת הגמרא: רב שמואל בר נחמני אמר, זה ספר שופטים. ומה קראו לספר הישר? ספר שופטים נקרא בשם ספר הישר. למה? דכתיב: בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. עד כאן גמרא במסכת עבודה זרה בדף כ"ה עמוד א', גמרא מאוד מפורסמת שדנה מה זה המושג הזה ישר. אנחנו היום רוצים לעסוק במבט שרבותינו עומדים עליו בפתיחה לעבודת יום הכיפורים. ברוב מקהלות ישראל, אני אומר ברוב כי יש מקומות שלא נוהגים את זה, ברוב מקהלות ישראל, לאחר אמירת כל נדרי ביום הכיפורים, פותח הציבור ואומר את הפסוק הבא: אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זה הפסוק שבעצם פותח את עבודת יום הכיפורים. קודם כל יש כל נדרי, לאחר מכן יש שהחיינו ונסלח לכל עדת בני ישראל, ואז אומרים את הפסוק הזה: אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. וישנם מקומות שאומרים אותו שבע פעמים, פעם אחר פעם שבע פעמים. כך נוהגים בחלק מבני עדות המזרח, שחוזרים עליו שבע פעמים. בני עדות אשכנז אומרים אותו פעם אחת, יש כאלה שאומרים אותו שלוש פעמים, יש כאלה שמקיפים את התיבה ואומרים את הפסוק הזה, כל עדה ועדה והמנהג שלה, בכל... מה? לא, יש כאלה שאומרים עוד לפני כל נדרי? לא. בכל אופן, איפה שאני מתפלל אומרים את זה אחרי כל נדרי. כל אחד והמנהג שלו, לכן אמרתי כל עדה והמנהגים שלה, אבל בכל אופן, ברוב העדות, כל מקום ששמעתי, כולם אומרים את זה, מתי ואיך, זה הפתיחה ליום הכיפורים. ורבים מהמפרשים שואלים, מה זה הנושא הזה שפותחים בפסוק הזה של אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה? והמשמעות היא הפשוטה, כי כדי לזכות בדין צריכים להיות ישר. ואנחנו ננסה בעזרת השם להבין מה פירוש הדבר שכדי לזכות בדין צריכים להיות ישר, ולכן פותחים בפסוק אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. הכינוי הזה ישר מופיע גם על האבות הקדושים שנקראו ישרים, וגם במדרש בפרשת וזאת הברכה בשעת סתירתו של משה רבינו. משה רבינו מבקש להיכנס לארץ ישראל. במדרש וזאת הברכה, כאשר משה מסתלק מן העולם, היו השמיים בוכים ואומרים אבד חסיד מן הארץ, והייתה הארץ בוכה ואומרת ישר באדם עין. הכינוי שקיבל משה רבינו הוא ישר, כמו שנאמר אצל האבות הקדושים, תמות נפשי מות ישרים, והגמרא אומרת שחומש בראשית קרוי בשם ישר, כיוון שהוא החומש שעוסק בישרים. במדרש נקרא גם משה רבינו בשם ישר. אנחנו רוצים קצת לעסוק בנושא שנקרא ישר בעומק הדברים. בראש ובראשונה בא המערשה במסכת עבודה זרה ושואל שאלה, האם בגלל שפעם אחת מוזכרת המילה ישר, לכן נקרא החומש בשם ישר? לכאורה הדבר הזה הוא פלא. בשלמה אתה קורא לחומש בראשית בשם ישרים, בגלל שהוא מדבר באבות הקדושים שנקראו ישרים, אז כל החומש עוסק באברהם, יצחק ויעקב, ומי שיש לו בבית את החומש העמק דבר של הנציב, יסתכל בפתיחה לחומש הזה, שהוא מדבר בהרחבה על המושג הזה, למה נקראו האבות בשם ישרים, דברים נפלאים שהוא כותב שם, הזכרנו את זה בעבר, לכן אני לא רוצה לחזור על זה. אבל המערשה שואל, האם בגלל שכתוב פעם אחת, ועשית הטוב כי תעשה הטוב הישר בעיני השם, בשביל זה אתה קורא לחומש הזה בשם ישר? כך שואל המערשה. הבן יהוידע גם הוא שואל את השאלה, והבן יהוידע אומר שעל דבר אחד לא קוראים שם של חומש, כי אם ככה הוא אומר, גם חומש שמות היה צריך להיות קרוי בשם ישר. כתוב בפסוק, אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. אז גם שם מוזכרת המילה ישר. אם ככה גם חומש שמו צריך לקרוא בשם ישר. האם בגלל מילה אחת שקוראים ישר אתה קורא לחומש ישר? אז יש לך עוד חומשים שנקראו בשם ישר. בא בן יהוידע ואומר, לא, בשביל פעם אחת לא קוראים לחומש בשם ישר. אלא מה? בחומש הזה, חומש דברים, הפסוק הזה חוזר על עצמו לפחות שש פעמים, פעם אחר פעם בכל מיני נושאים. התורה אוסרת לאכול דם והתורה מחזקת את האדם. רק חזק לבלתי יכול אדם כי הדם הוא הנפש. מיד אחרי זה נאמר, למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני השם. בפרק י"ב פסוק כ"ח, שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווך, למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. בפרק י"ג פסוק י"ט, לאחר הציווי של עיר הנידחת, אומרת התורה כי תשמע בקול השם אלוקיך לשמור את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום לעשות הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. לאחר עגלה ערופה, הפסוק המסיים את פרשת שופטים, ואתה תבאר אדם ענקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני השם. אז הנה התורה חוזרת לפחות 5-6 פעמים על המילה הישר בחומש דברים. אומר הבן יהוידע, היות ומופיע בריבוי המילה הישר, זה לא רק פעם אחת שכתוב ועשית הטוב והישר, כי בשביל מילה אחת, פעם אחת ישר, לא נקרא החומש הזה בשם ישר. אבל היות והתורה חוזרת על זה פעם אחר פעם, בגלל ריבוי הפעמים שזה מוזכר, לכן הוא נקרא בשם ספר הישר. המערשה מתרץ בדרך אחרת. ונראה לומר, כותב המערשה, זה בכל דוכתי דמייטינן היקרא ועשית הישר והטוב, מייטינן לי לעניין לפנים משורת הדין. הפסוק הזה, שהזכרנו אותו, ועשית הישר והטוב בעיני השם, הוא המקור לדיני לפנים משורת הדין. בכל מקום שהגמרא מדברת על עניין לפנים משורת הדין, שהתורה אומרת לך, שהגמרא אומרת שיש עניין ללכת בהנהגה של לפנים משורת הדין, בכל מקום כזה הגמרא מביאה את הפסוק הזה, ועשית הישר והטוב בעיני השם. למה? כי זה המקור לעניין הלפנים משורת הדין. כותב לנו המהרש"ו, והיינו משום זה בקרא דלעיל מיני. הפסוק הקודם, לפני שהתורה כותבת, ועשית הישר והטוב, כתוב, שמור תשמרון את מצוות השם אלוקיכם, ועדותיו וחוקיו אשר ציווך, ושם התורה כותבת את כל המצוות, כותב המהרש"א, כלל כל חלקי המצוות, וכתיב שמור תשמרון את כל מצוות השם אלוקיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך, והוסיף והיקרא דבטרי לומר ועשית הישר והטוב, שאינו בכלל המצוות. חוץ מהמצוות אתה מצווה לעשות הישר והטוב. מה הכוונה? תעשה הישר לפנים משורת הדין, כי הוא הטוב בעיני השם אף על פי שלא ציווך על זה. התורה לא כותבת לך שאתה צריך לנהוג לפנים משורת הדין. התורה אומרת לך, אף על פי שאמרתי לך, שמור תשמרון את כל מצוות השם אלוקיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך, אני מוסיף לך על זה שתנהג בהנהגה שלפנים משורת הדין. והיות וזה המקור להנהגה שלפנים משורת הדין, שהקדוש ברוך הוא חפץ בה שנינך בהנהגה שלפנים משורת הדין, לכן נקרא החומש הזה בשם ספר הישר, על שם ההנהגה הישרה שלפנים משורת הדין. כך כותב המהרש"א, התירוץ השני, אמר לנו הבן יהוידע והמהרש"א. בא הרמב"ן ואומר כאן יסוד נפלא בהבנת העניין, וממנו בעזרת השם נבנה את היסוד שאנחנו רוצים לעסוק בו. כותב הרמב"ן על הפסוק ועשית הישר והטוב בעיני השם, על דרך הפשט יאמר תשמרו מצוות השם ועדותיו וחוקיו ותכוון בעשייתן לעשות הטוב והישר בעיניו בלבד, ולמען ייטב לך הבטחה כי יאמר כי בעשותך הטוב בעיניו ייטב לך. כותב הרמב"ן, כי השם מיטיב לטובים ולישרים בליבותם. ולרבותינו בזה מדרש יפה, אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין. והכוונה בזה, כי מתחילה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר ציווח, ואתה יאמר כי גם באשר לא ציווח, תן דעתך לעשות הטוב הישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב הישר. אומר הרמב"ן, חוץ ממה שהוא ציווה אותך, הקדוש ברוך הוא רוצה שתוסיף לעשות הטוב הישר גם במה שהוא לא ציווה אותך, כי הקדוש ברוך הוא אוהב טוב וישר. וזה עניין גדול, כותב הרמב"ן, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל ההנהגות האדם עם שכנה ורעב וכל מסעו ומתנו ותיקוני המדינות והיישוב, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל, לא תיקום ולא תיטור, לא תעמוד על דם רעך, לא תקלל חרש, מפני שיבה תקום וכיוצא בהם, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר עד שייכנס בזה לפשרה ולפנים משורת הדין. וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא, מוסיף הרמב"ן ואומר, ואפילו מה שאמרו פרקו נאה ודיבורו בנחת עם הבריות עד שיקרא בכל עניין תם וישר. כותב כאן הרמב"ן, הציווי הזה של ועשית הטוב והישר הוא מתרחב לא רק בהנהגה שלפנים משורת הדין, בכל דבר. התורה לא יכולה להיכנס לכל הפרטים, אבל התורה דורשת ממך שתנהג בכל הנהגה, בהנהגה שנקראת טוב וישר לפנים משורת הדין. זה כולל אל כל הלכות שכנים וכל ענייני המדינה. והרמב"ן מפליג ואומר שאפילו עניין שקשור לקידוש השם, מה שהגמרא מביאה ביומא דף פ"ו, שאדם צריך להתנהג שכולם יעידו עליו באצבע מה נעים מעשיו, מה מתוקנים מעשיו, אשרי רבו שלימדו תורה, אשרי אביו שילדו, שזה המקור לעניין קידוש השם שהגמרא מביאה ביומא דף פ"ו, כותב הרמב"ן, זה היסוד של ועשית הישר והטוב. המהות של זה, הקדוש ברוך הוא רוצה שתנהג בישרות ובקו כזה שלפנים משורת הדין. עד כאן דברי הרמב"ן. בא החתם סופר בדרשות בחלק ב' דרוש לשבת הגדול שנת תקע"ג, הוא מביא את דברי הרמב"ן ואומר חידוש עצום. זכותנו על ארץ ישראל, כותב הרמב"ן, היא רק בהיותנו אנשים ישרים. הוא סומך את דבריו על פסוק שקראנו בו, והצית הישר והטוב בעיני השם למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע השם לאבותיך. כותב החתם סופר, כדי לרשת את הארץ הטובה אתה צריך לנהוג בהישר והטוב. כותב החתם סופר, שכדי לקבל נחלה בארץ ישראל עלינו להיות ישרים. האמת היא שהדבר הזה רמוז בפסוק שמופיע בספר משלי, כי ישרים ישכנו ארץ ותמימים יוותרו בה, אומר שלמה המלך במשלי. ישרים ישכנו ארץ. הארץ הזאת היא ארץ של ישרים. רבותינו מוצאים לכך סימוכין בשם של הארץ הזאת. ארץ ישראל נקראת בשם ארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה חיבור של שתי תיבות, ישר כל. הקדוש ברוך הוא ישר, כמו שכתוב בפסוק בפרשת האזינו, צדיק וישר הוא, זאת ההנהגה שלו בצדיקות וישרות, הוא נתן לעם שנקרא עם ישראל את ארץ ישראל, שלקבל בנחלה צריכים לנהוג בישרות. זה התביעה של הקדוש ברוך הוא. ועשית הישר והטוב בעיני השם, למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע השם לאבותיך. יש מרבותינו שמוצאים ששני השמות שנקרא בהם עם ישראל, ומי שנוהג לומר קורבנות לפני התפילה, יש שם פסוק שכולנו אומרים אותו בהתרגשות רבה, ומאהבתך שאהבת אותו ומשמחתך ששמחת בו קראת את שמו ישראל וישורון. שתי שמות יש לעם ישראל, ישראל וישורון. שניהם התואר שלהם הוא ישרות. גם ישראל נקרא ישר כל, וגם ישורון התואר נובע מהישרות שהקדוש ברוך הוא תובע מעם ישראל. כותב החתם סופר דברים קשים מאוד. אפילו אם יהיה האדם צדיק בכל המובנים ויקיים כל המצוות בהידור רב, אך עומד על שלו ומעמיד את דבריו על שורת הדין ואומר שאין בכך עוול, אומר זה הדין, אני לא מבטר, ייקוב הדין את ההר, מאחר שאינו עובר בזה על מצווה מהמצוות המפורשות בתורה. הוא אומר, לא כתוב שבתורה שצריך לוותר, לא כתוב, אינו זוכה לרשת את הארץ, והוא שמצינו, מביא החתם סופר, גמרא במסכת בו מציע דף למד עמוד ב', לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה, ולא נכנסו לוותר לפני משורת הדין. כך אומרת הגמרא. אף על פי שהגמרא אומרת שבית שני חרב בגלל שנאת חינם, וכבר תוספות שם בבמציע שואל את זה בדף למד עמוד ב', התוספות אומר זה וזה גם. רבים מהפרשים אומרים לא ככה, הפשט הוא שמה שגרם את החורבה זה באמת שמה שלא נהגו לפני משורת הדין. למה? כי אם היו נוהגים לוותר אחד לשני וללכת בהנהגה שלפני משורת הדין, אז גם הקדוש ברוך הוא היה מוותר. אבל להיות וכל אחד טבע לא רוצים לוותר, כל אחד רצה תביעה של ייקוב הדין את ההר, אני רוצה שיפסק הדין, לא מוכן לוותר, אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך אתם נוהגים בצורה כזאת שאף אחד לא מוותר לשני, אז אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני לא נוהג בוותרנות, אז גם אני אתבע את הדין עד תומו. אם ככה קובע לנו כאן החתם סופר שזכותנו בארץ הזאת היא רק בצורה שאנחנו נוהגים בצורה של ישרות, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו, והסית הישר והטוב. הרמב"ן בפרשת וזאת הברכה, כותב הרמב"ן שהשראת השכינה על עם ישראל היא רק בהיותנו ישרים. הוא סומך על דבריו על פסוק שמופיע בפרשת וזאת הברכה, ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. ויהי בישורון, כותב הרמב"ן, כאשר אנחנו נהיה ישרים אז הקדוש ברוך הוא יהיה מלך עלינו, אבל אם אנחנו לא נוהגים בישרות, אם אנחנו נוהגים בהקמימות, הקדוש ברוך הוא מסיר את השכינה מאיתנו. כך אומר הרמב"ן את היסוד הגדול שלו, שזאת ההכנה לקראת הימים הנוראים. אם כך אנחנו רוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, אם אנחנו נמצאים כבר 50 יום לפני ראש השנה, אתה רוצה להגיד המלך בראש השנה, אתה רוצה להמליך אותו, הבסיס הראשון שתהיה ישר. הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו כתב את הספר הנפלא מסילת ישרים. הספר מסילת ישרים הוא הספר שהגאון מווילנה העיד עליו שאין בו מילה אחת מיותרת. כך אמר הגאון מווילנה על המסילת ישרים, על הרמח"ל. המסילת ישרים בנוי על סולם הערכים של רבי פנחס בן יאיר. מי שלמד פעם מסילת ישרים יודע, מראה במסכת עבודה זרה דף חף עמוד ב', כל סולם ערכים שבנה רבי פנחס בן יאיר, על זה בנוי המסילת ישרים. זה הבניין של המסילת ישרים, למרות שהיסוד של המסילת ישרים הוא מדבר על החסידות. זה הפתיחה שלו, כך פותח הרמח"ל את ספרו יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. הוא לא פותח ביסוד הישרות, הוא פותח ביסוד החסידות ושורש העבודה. כך הוא פותח את ספרו, אבל הספר הוא לא ככה קרא. את הספר שלו הוא קרא בשם מסילת ישרים, הוא לא קרא לזה מסילת חסידים. למה? כותב הגאון רב חזקאל סרנה בספר עיונים למסילת ישרים, שכל תכלית הספר הזה, עם כל סולם ערכים של רבי פנחס בן יאיר, כל היסוד הזה נועד להביא אותנו לישרות. כל סולם ערכים של רבי פנחס בן יאיר מביא את האדם לישרות הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו. ולכן הוא קרא לספר מסילת ישרים, אמנם זה פסוק במשלי ט"ז, שם כתוב מסילת ישרים סור מרע, אבל היסוד של האדם הוא להיות ישר. האדם נברא ישר, כך אומר לנו שלמה המלך בקהלת, אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, הוא נברא ישר, רק הוא מתחיל להתעקם לאט לאט. והיסוד של האדם, עם כל הספר שנקרא מסילת ישרים, ליישר את העקמומיות של האדם ולהחזיר אותו לקו היושר, להחזיר אותו לקו הישר שבו הוא נברא. זה הספר שנקרא מסילת ישרים. הקדוש ברוך הוא נקרא ישר, כך אנחנו אומרים בפרשת האזינו, הצור תמים פועלו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. רש"י אומר, מה זה צדיק וישר הוא? אומר רש"י, הכל מצדיקים עליהם את הדין וכן ראוי וישר להם. צדיק מפרי הבריות וישר הוא וראוי להצדיקו. הספורנו אומר, צדיק צדקו תהב ובצדקתו לא ייטוש את עמו, וישר הוא שלא לקפח שכר כל בריאה. האבן עזרא אומר, צדיק וישר הוא, בעבור שנאמר שיחת לו לא בניו מומם, דור עיקש ופטלטול. כותב האבן עזרא, דע לך שברגע שהאדם מתנהג בדרך של עיקש ופטלטול, היושר של הקדוש ברוך הוא, כי הדרך הישר לתקן את המעוות. בא הרמב"ן ואומר שברגע שהאדם לא מתנהג בישרות, ברגע שהאדם מעקם את דרכיו, הקדוש ברוך הוא מסיר ממנו את תואר הבן. שיחת לא בניו מומם, אתה מאבד את התואר של בן אם אתה מתנהג שלא ביושר. היות והקדוש ברוך הוא צדיק וישר, אדם שלא נוהג ביושר, אומר הרמב"ן, מאבד את התואר בן של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך רחמון אל אסלאם. על פי זה ראיתי כמה מפרשים שאומרים שלכן העניין של אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה הוא הפתיחה של יום הכיפורים, וזאת למה? היות ואחד הדרכים לזכות בדין זה ברגע שהאדם זוכה להערה של אבא לבן. כאן אנחנו נאמר בעזרת השם לאחר תקיעת שופר, אם כבנים אם כעבדים, אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים איננו לך תלויות עד שתכוננו. בן זאת אהבה מיוחדת שזוכה מאבא. הזכרנו כבר לא אחת, אבשלום רדף אחרי דוד המלך להרוג אותו. כשאבשלום נתלה בשערו צועק דוד המלך 8 פעמים בני, גמרא במסכת סוטה, בני בני מי ייתן מותי תחתיך, בני בני, הוא חוזר על זה 8 פעמים. שואלת הגמרא, למה הוא חוזר על זה 8 פעמים? אומרת הגמרא, 7 פעמים כדי להוציא אותו משיבת מדורי גיהנום, והפעם השמינית היא כדי להכניס אותו לחיי העולם הבא. כל מי שקורא את הגמרא הזאת שואל את עצמו, דוד המלך נרדף אחרי פני אבשלום, אבשלום לקח את כל החברים של דוד המלך וגייס אותם כנגד האבא שלו, הוא שומע שהוא נתלה בשערו, מה מדאיג את האבא? הוא חיבר שיר בבורחו מפני אבשלום, שמע שהבן שלו הסתלק, מה הוא צועק? ריבונו של עולם, אני מתחנן לפניך, תוציא אותו משבעה מדורי גיהנום. כי אהבת האבא על הבן זאת אהבה שאיננה נגמרת, גם אחרי מותו של הבן, גם אם הבן רודף אחרי אבא להרוג אותו. כל זה לומדים מיסוד של בבא מחתרת. אומרים חז"ל, בבא מחתרת, כאשר מי שנכנס במחתרת הוא הבן, מותר לאבא להרוג את הבן. למה? כי בן יהרוג את אבא שלו, אומרים חז"ל. אבל אם האבא בא במחתרת, אסור לבן להרוג אותו. הוא בא להורגך, כל הדין של הבא להורגך אשכים להורגו. אומרת הגמרא, בא עליו השמש, אם ברור לך הדבר, בשמש הוא בא להרוג אותך. אבא שנכנס במחתרת לגנוב אצל הבן, גם אם הוא יתפס הוא לא יהרוג את הבן שלו, כי אבא לא מסוגל לרצוח את הבן שלו. זה המושג של אהבת האבא אל הבן. אם אנחנו רוצים לזכות ברחמנו כרחם אבא על בנים, אומר לנו הרמב"ן, תדע לך, אם אתה לא ישר אל תבקש רחמי בן, כי הקדוש ברוך הוא צדיק וישר. אם שיחת לא בניו, אם אתה נוהג בשחיתות בהנהגה של דור עיקש ופטלטול, אתה כבר לא בן, אתה מאבד את התואר של בן. לכן לפני שאנחנו נכנסים לעבודת יום הכיפורים, לפני שמתחילים לבקש אבינו מלכנו ואבינו מלכנו, מתחילים לבקש אשמנו בגדנו, אתה עומד לבקש מחילת עוונות, אתה עומד לבקש חנינה, הדבר הראשון אנחנו מבקשים, אור זרוע לצדיק ולישרי ליל, ריבונו של עולם, תיישר לנו את הלב כדי שניקרא בנים שלך. אם ניקרא בנים שלך, נזכה לאהבת הבן אל האבא, נזכה לאהבת האבא אל הבן. כך מבאר גם האור החיים הקדוש. לכאורה הוא אומר, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם היא הנהגה של דין, כמו שכתוב במשפט יעמיד ארץ. שואל האור החיים הקדוש, אבל מצד שני אתה יודע שיש י"ג מידות של רחמים, איך זה מסתדר הנהגה של דין עם י"ג מידות של רחמים? אם הקדוש ברוך הוא נשבע על המשפט, אז מה המקום לרחמים? כותב האור החיים הקדוש שם, אלא שזה הסדר, בתחילה יושב הקדוש ברוך הוא על המשפט ומעמיד המשפט על תילו, וכשבא להשתלם מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים. וזה ביאור הפסוק צדיק וישר הוא, צדיק על קו הדין, אבל אחר כך ישר, אחרי זה הוא נוהג לפנים משורת הדין. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני נוהג כך, אני נוהג בצדקות, אני אומר דין, אבל מיד אחרי זה אני ישר לפנים משורת הדין, אז אני תובע גם ממכם. אם אתם הולכים לבקש ממני בקשות, אתם מבקשים חנינה, אם אתם רוצים חנינה, תנהגו בדרך של ישרות, אם תהיה ישר ואתה תנהג לפנים משורת הדין. אתה תוותר, אם אתה תוותר, אז במידה כנגד מידה, גם הקדוש ברוך הוא ינהג איתך במידת הרחמים. אנחנו רוצים בעזר השם לעסוק קצת בנושא הזה של הישר. א' כל, כי השם ברא את האדם ישר, וישרים דרכי השם, ופקודי השם ישרים מסמכי לב, וליבו של האדם, אומר לנו הנביא בספר ירמיהו, הוא עקום, עקוב הלב מכל ואנוש מידענו, ועלינו ליישר את דרכנו. כמו שהרמב״ם כותב בסוף הלכות שמיטה ויודב, כותב הרמב״ם, שלא רק שבט לוי בלבד, כל אדם יכול להיות מבחינת שבט לוי, כל איש ואיש מכל באי העולם, כותב הרמב״ם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל ולעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צברו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעד ולעולמי עולמים. פירוש הדבר, הרמב״ם כותב לך, כדי להיות שהקדוש ברוך הוא יהיה חלקו, אתה צריך להיות במצב ישר כמו שעשהו האלוקים, ולפרוק מעליך עול החשבונות, כמו שאומר שלמה המלך, השם ברא את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. החשבונות זה הקמומיות, זה הדור עיקש ובטלטול שגורם לאדם לאבד את הדביקות בבורא יתברך, את אהבת האבא אל הבנים. ישנו ספר שנקרא שם דרך. שם דרך זה ספר שכתב אותו הגאון רב שמחה זיסל ברוידר, ראש ישיבת חברון, זכר צדיק לברכה. הוא הוציא 5 ספרים על התורה, והוציא שם דרך על חג השבועות, זה נקרא כתר תורה, ויש לו עוד כך אחד של שם דרך, שזה הנהגה שלפני משורת הדין, ועשית ישר והטוב. בספר הזה הוא מעמיק מאוד, מרחיב מאוד, באמת בצורה נפלאה, על הבנת המושג הזה של ועשית ישר והטוב. ואם הרמח"ל כתב ספר שנקרא מסילת ישרים, ואותו אדוננו הרמח"ל הוציא גם ספר שנקרא דרך עץ החיים, הופיע בסוף המסילת ישרים, ושם כותב הרמח"ל בסוף הספר שלו, שהאדם בכל היום, בכל שעות היממה, כשהוא לא יושן, אז הוא כל הזמן חושב. אם הוא יושן 6 שעות ביממה, אז ממילא יש לו 18 שעות שהוא כל הזמן נתון במחשבה, הוא חושב כל הזמן. כותב לנו הרמח"ל עיצה, כך הוא כותב, ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת לחשוב מחשבה של ממש? אתה כל היום חושב, אני מבקש ממך, קח שעה, תחשוב מחשבה אמיתית. מה המחשבה? מהו? תחשוב מי אתה, ולמה באת לעולם? מה התפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל עליך כאן בעולם הזה? מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? ומה יהיה בסוף ענייניו? כל יום קח לך שעה ותחשוב על זה. וזוהי התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר, והיא קלה ופעולתה גדולה ופריה רב, שיעמוד האדם בכל יום לפחות שעה אחת פנוי מכל שאר המחשבות, לחשוב רק על העניין הזה אשר אמרתי, ויבקש בלבבו מה עשו הראשונים, אבות העולם שכך חשק השם בהם, מה עשה משה רבינו עליו השלום, מה עשה דוד משיח השם, וכל הגדולים אשר היו לפנינו. ויעלה בשכלו מה טוב לאדם כל ימי חייו, לעשות כן גם הוא וטוב לו. אם מצווה אותנו הרמח"ל להתבונן מה זכו האבות הקדושים, שנקראו ישרים, מה זכה משה רבינו שהמדרש אומר שהארץ הספידה אותו, שהוא נקרא בשם ישר, אנחנו רוצים קצת להיכנס לעומק הספר הזה, שם דרך, ולהגיע לכמה רעיונות מאוד מאוד יפים, שמצא עבורנו הגאון רב שמחה זיסל ברוידה, בעיקר את הדברים שלו הוא מבסס על דברי רמב"נים בכל התורה כולה, נראה כמה נספיק להרחיב בנושאים שהוא מביא. בראש ובראשונה הוא אומר שהתורה תמנה הוראות, שכשאתה קורא אותם אז הקדוש ברוך הוא תמן לך הוראות של עשיית הטוב והישר. כשאתה קורא את הסיפור הזה בתורה, כשאתה קורא את הדברים האלה במדרשי חז"ל, אם תעמיק בהם תמצא איך הקדוש ברוך הוא יתמין לך מסרים של עשיית הטוב והישר. הוא פותח בדברי חז"ל, רש"י מביא את הדברים, על הפסוק ויפח באפיו נשמת חיים. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מן העליונים ומן התחתונים, גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים. למה? כדי שלא להטיל קנאה במעשה בראשית. וכאן רש"י מתחיל להרחיב. לפי שביום הראשון נבראו שמיים וארץ, אז יש לך גם נציגות לשמיים, גם נציגות לארץ. בשני ברא רקיע לעליונים, ובשלישי יבשה לתחתונים. ברביעי ברא מאורות לעליונים, בחמישי ישרצו המים לתחתונים. הוזקק בשישי לברות בו עליונים ותחתונים, שאם לאו יש קנאה במעשה בראשית, שיהיו אלו רבים על אלו בבריאת יום אחד. אם הוא יעשה את זה רק מן העליונים, הם יהיו רבים. אם הוא יעשה את זה רק מן התחתונים, הם יהיו רבים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שילב שילוב גם לעליונים וגם מן התחתונים. למה? כדי שלא תהיה קנאה במעשה בראשית. כותב הגאון רב שמחה זיסל ברוידה, בוא ותראה מה כתוב כאן בפסוק הזה שבתחילת ספר בראשית. יש איסור לקנא, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, אומרת המשנה באבות. הקנאה דבר שגורם לאדם דברים נוראים, אבל כתוב כאן בפסוק הזה שמצד עשיית הישר והטוב הקדוש ברוך הוא מבקש ממך אל תטיל קנאה בין בני אדם. אם הקדוש ברוך הוא לא רצה להטיל קנאה במעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא תובע ממך מצד עשית הישר והטוב, לי אסור לקנא בזולת, אבל לך אסור לדאוג לכך, לגרום לכך שיהיה קנאה במעשה בראשית. בוודאי שאסור לך לגרום שתהיה קנאה בין בני אדם. אם אתה מקדם עובד, אם אתה מקדם ילד על פני ילד אחר, כמו שהגמרא בשבס אומרת, לעולם אל יעדיף אדם בין הבנים, שבגלל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף התגלגל הדבר וירדו למצרים. אסור לעשות את זה בין הבנים, אסור לעשות את זה בין חברים, אסור לעשות את זה בתוך משפחה, ובוודאי שאסור לעשות את זה בתוך עבודה. למה? אומר בוא ותראה שהקדוש ברוך הוא מה הוא עשה כדי לא להטיל קנאה במעשה בראשית, חילק כל יום שיהיה לו נציגות גם מן העליונים וגם מן התחתונים. מצד ועשית הישר והטוב הקדוש ברוך הוא תובע ממך שתנהג בצורה כזאת שלא תגרום קנאה במעשה בראשית. אותו דבר ממשיך הרב ברוידה ומביא, בוא ותראה כמה הדורה דורשת ממך להתפייס עם בני אדם. הקדוש ברוך הוא רצונו היה שיהיו שני מאורות ברקיע, שני מאורות בלבד. בא הירח וטענה, אין לשני מלאכים יכולים להשתמש בקטר אחד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, את צודקת, לכן תמעיטי את עצמך. אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לירח להמעיט את עצמה, כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא הרבה צבאה כדי להפיס את דעתה. מה זה הרבה צבאה כדי להפיס את דעתה? מיליארדי מיליארדי כוכבים נבראו כדי להפיס את דעתה של הירח, כך אומרת הגמרא בברכות ל"ב. 12 מזלות בראתי ברקיע, ועל כל מזל ומזל 30 נגיון, ועל כל לגיון ולגיון בראתי 30 רהטון, ועל כל רהטון בראתי לו 30 קרטון, ועל כל קרטון בראתי לו 30 גסטרה, ועל כל גסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים כנגד ימות החמה. חז"ל עושים חשבון, מיליארדי כוכבים כדי להפיץ את דעתה של הירח שחטאה. היא באה בתלונה לקדוש ברוך הוא, אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. נו, תמיתי את עצמך. אחרי שתמיתי את עצמך, הקדוש ברוך הוא הולך לפייס אותה. עונש צריך לקבל, אבל צריך לפייס את העונש. אחרי שהענשת, צריך לפייס אותה. מה כתוב כאן? ישנם אנשים שצריכים להעיר הערה. זה נוגע גם בבית. לפעמים הבעל צריך להעיר לאישה, והאישה צריך להעיר לבעל, או להעיר לילד. אתה צריך להעיר, אתה צריך להעניש, אתה צריך לעשות, אבל תדאג שאחרי העונש, אחרי ההערה, שיבואו גם הפרחים. ההערה במקומה עומדת, זה לא נוגע, היית צריך לומר. חובת המחאה הייתה צריכה לאמר, אבל אחרי שהענשת, אתה צריך לפייס אותו. למה? זה הקדוש ברוך הוא התמין לנו בהנהגה של הישר והטוב. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שננהג, לפני משורת הדין. זה רצונו יתברך. ממשיך הרב זיסל ברוידה ברעיון הנפלא שלו. הרמב"ן בפרשת נוח עושה הבחנה מאוד מעניינת. בבהמות הטהורות כתוב בתורה, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו. לגבי הבהמות והחיות הטמאות כתוב, שניים שניים באו אל נוח אל התיבה זכר ונקבה. שואל הרמב"ן, למה בשניים שניים באו אל התיבה? מכל הטמאות כתוב, יבוא אליך אל התיבה, באו אל נוח אל התיבה, ואילו בשבעה שבעה כתוב, תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו. למה השבע הטהורות לא באו אל התיבה? למה שניים שניים באו, ואילו השבע היו צריכים לקחת אותם? הרמב"ן עונה שתי תירוצים בשתי מקומות שונים. במקום אחד אומר הרמב"ן, כי כל דבר מצווה צריך לתרוח עליו. היות והשבעה שבעה מיועדים לקורבנות, אם זה מיועד לקורבנות, על קורבן צריך לתרוח. זה תשובה אחת של הרמב"ן. תשובה השנייה של הרמב"ן, לא ייתכן, אומר הרמב"ן, היות והשבעה שבעה אלה מיועדים לקורבנות, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יגיד לבהמה לבוא לתיבה כדי שתשחוט אותה אחרי זה. אם אתה רוצה לשחוט, אתה תלך להביא אותה. אל תנצל את הסיטואציה שהיא באה אליך כדי לקחת אותה לשחוט. אבל הבאים להקריב עולות, כותב הרמב"ן, לא גזר שיבואו מעצמם להישחט, אבל לקחם נוח. למה? פשוט זה לא מן ההגינות, הוא לא מן הצדק ולא מן היושר. במה שבא אליך, שאותה תתפוס ותשחוט אותה. לכן תלך אתה, תיקח לך, אם אתה לוקח, יש לך כבר רשות להקריב אותה לקורבן. כותב לנו כאן, כותב רב שמחה זיסל ברוידר, אליבא דברי הרמב"ן, מכאן אתה למד עד כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שתנהג לפני משורת הדין. תדע לנצל רגשות, תדע להפעיל רגש מינימלי כיצד לנהל את הבריאה. אותו רעיון מופיע ברמב"ן בפרשת נשוא. בפרשת נשוא אומרת התורה, בשעה שאדם חושד באשתו והוא רוצה לבדוק אותה במי סוטה, כתוב, והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קורבנה, כי מנחת קנאות מנחת זיכרון מזכרת אבות. כותב לנו הרמב"ן, ברגע שהאדם רוצה לבדוק את אשתו, הוא צריך להביא את הקורבן. הוא לא אומר לאישה, את תביא את הקורבן. אומר הרמב"ן, למה? כי מנחת קנאות היא להזכיר עוונה, אין זה מן הראוי שתביא היא משלה. אתה הולך לבדוק אותה, אז אתה אומר לה להביא את הציוד כדי לבדוק את עצמה? אם אתה רוצה לבדוק, אתה תלך, אתה תביא את הקורבן. כמו שהרמב"ן כותב כאן, אם אתה רוצה להקריב קורבנות שבעה שבעה, תתרח אתה, תלך, תיקח את הקורבנות, זה עבודה שלך לעשות, זה התיחה שאתה חייב לתרוח. בא רבי ניסים גאון בפתיחה למסכת ברכות ואומר יסוד נפלא שבנוי בתשתית העניין של עשית היושר והטוב. כולנו יודעים שדור המבול נכחד מן העולם. למה הוא נכחד מן העולם? כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. חז"ל אומרים, אבל לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. גזל היה מכה בפטיש שבגינו הקדוש ברוך הוא החליט להביא את המבול. אף על פי שדור הבלגה יצא למרוד בקדוש ברוך הוא, הם העמידו את נס המרד של בניית המגדל, למרות הנושא הזה, הקדוש ברוך הוא לא הרג אותם, הוא לא שטף את העולם. הוא בלבל את שפתם והתבלבלו והתפזרו. למה הקדוש ברוך הוא לא הרג אותם? אז התשובה השגורה בפי כולם, שהעניין הזה של בניית המגדל, הקדוש ברוך הוא, למרות שהם רצו למרוד, אבל היה ביניהם אחדות, היה שפה אחת ודברים אחדים. ובמדרשי חז"ל מופיע הרבה, חבור עצבים אפרים הנחלו, אפילו בשעה שעובדים עבודה זרה, אבל בשעה שהם מאוחדים או מלוכדים, הם מצליחים. אבל להיות כמו שהם היו כאן, היו שפה אחת ודברים אחדים, אמר הקדוש ברוך הוא, אני רק אבלבל את שפתם, אני לא יהרוג אותם. בא רבי ניסים גאון ושואל שאלה עצומה. מיד לאחר דור המבול ודור הפלגה מביא הדורו של דור סדום. סדום אלה היו אנשים שהנביא נותן להם את הסיבה לעונש, כך כתוב בספר יחזקאל. ויד אני ואביון לא החזיקה. הסיבה שדור האנשי סדום, ארבעה ארצות נהפכו, הייתה בגלל סיבה אחת, והסיבה היא יד אני ואביון לא החזיקה. שואל רבי ניסים גאון שאלה עצומה, יד אני ואביון לא החזיקה זה לא משבע מצוות בני נוח, מה אתה תובע מהם? אם היית מאשים אותם בגזל, אני מבין שהופכים אותם כי דור המבול כבר התהפך בגלל גזל. אם אתה מאשים אותם על רצח, אני מבין, כתוב שם, הכצעקתה הבא אליי עשו קלה, לקחו אישה אחת שנתה צדקה, לא, ביתו שלא הייתה פלוטית, שמו אותה על החומה, מרחו אותה בדבש, היא צעקה צעקות נוראות, אז מובן שהקדוש ברוך הוא מביא עליהם את העונש הזה. אבל לא זה מה שכתוב בנביא. הנביא שם על דגש ויד אני ואביון לא החזיקה, הנושא של אי נתינת צדקה, זה הביא עליהם את העונש בסדום. שואל רבי ניסים גאון, איפה מצאת שבני נוח נצטוו על נושא של צדקה? כך שואל רבי ניסים גאון בפתיחה למסכת ברכות. כותב לנו רבי ניסים גאון, כי כל המצוות שהם תלויים בסברה או באובנטה דליבה, הכל מתחייבים בהם מן היום אשר ברא הקדוש ברוך הוא אדם על הארץ, עליו ועל זרו אחריו לדורי דורות. כותב לנו רבי ניסים גאון כלל, דבר שהלב אומר לך לעשות אותו, דבר שהשכל הברור של הבן אדם עושה אומר לך לעשות אותו, לא צריך שהקדוש ברוך הוא יצווה עליו. בששת ימי בראשית, ביום שנברא האדם הראשון, הוא וכל זרו לאורך כל הדורות מחויבים בצדקה, בגלל שהשכל הברור של הבן אדם אומר לעשות את זה. בן אדם מבקש ממך לחם, אתה חייב לתת לו לחם. אתה לא יכול להגיד אני לא יעזור לך. זה דבר שההיגיון אומר אותו והלב אומר אותו, כותב רבי ניסים גאון. דבר שהשכל הצרוף של בן אדם אומר, זה מחייב אותך גם בלי ציווי הבורא. לא צריך שהקדוש ברוך הוא יצווה אותך בשבע מצוות בני נוח שתחזיק יד אני ואביון. אלה דברים שברורים מצד ההיגיון של האדם. על פי היסוד הזה בא הרמב"ן ואומר חידוש עצום. אותו סדום שנהפכה בגלל יד אני ואביון לא החזיקה, אותו סדום שצרה על הבית כשהגיעו שני אורחים, אלה שני המלאכים שהגיעו לסדום, והכל בגלל שאשתו של לוט הלכה להודיע להם שהגיעו אורחים והיא צריכה מלך עבורם כדי להזיע את כל הציבור שהגיעו אורחים. שני מלאכים מגיעים לסדום, האחד להפוך את סדום אומרת הגמרא, והשני להציל את לוט. קדוש ברוך הוא שלח להציל את לוט, והמלאך שוגר לעניין הזה. שואל הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא אמר למלאך להציל את לוט, בוא ותראו מה שהמלאך אומר ללוט. מי לך פה? ויאמרו האנשים אל לוט, מי לך פה? חתן ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר הוצא מן המקום. שואל הרמב"ן, מי נתן להם רשות להגיד את זה? הקדוש ברוך הוא אומר להם להציל את לוט, והם ממלאים אוטובוס שלם של כל המשפחה. הוא המלאך נשלח להשליך אחד, לוט. באים המלאכים, מי לך פה? חתן, בניך, בנותיך וכל אשר לך בעיר, נכדים, כולם שיעלו. שואל הרמב"ן, מי יתיר להם את זה? הקדוש ברוך הוא אמר להם, רבותיי, אתם צריכים להציל את לוט, אחד, לא משפחה, כל מי שנמצא כאן. מאיפה אתם לוקחים את זה? זו שאלתו של הרמב"ן. אם אנחנו רוצים להעמיק בשאלה של הרמב"ן, שכותב הספר השם ברך, כותב הרב ברוידה בספר, אומר, אני לא מבין, מלאך הרי לא משנה מהציווי שלו, לכן הוא נקרא בשם מלאך, הוא נקרא שליח. המלאך זה תואר שלו שליחות, זה מלאך. מלאך כתוב, כתוב בפסוק, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו, הם עושי דברו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר להם, לוט, מה אתם מוסיפים עוד? מלאך שמשנה ממה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ברגע אחד הוא איננו. גמרא במסכת חגיגה בדף י"ג עמוד ב' אומרת הגמרא, שנהר דינור נברא מזיעתן של חיות הקודש. אומר שם התוספות במקום, הקדוש ברוך הוא בורא כל יום מלאכים חדשים, שנאמר חדשים לבקרים. המלאכים הצעירים שנבראו זה עתה לא יודעים את הכללים, עדיין לא למדו את הכללים בשמיים. הם לא יודעים שאסור לאחד לפתוח בשיר לפני שהקודם לו מסיים ונותן לו רשות, שנאמר וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש. קוראים אחד לשני כשהוא נותן רשות, ונותנים באהבה רשות זה לזה. הם נותנים רשות אחד לשני, אחרי מתן הרשות הם יכולים להגיד. המלאכים הצעירים, כותב סוספות, שלא יודעים, הם פותחים את פיהם לפני הזמן ובאותו רגע נשרפים. זאת אומרת, מלאך שלא עושה את השליחות המיועדת שלו הוא איננו. נשאלת השאלה, במלאך הקדוש ברוך אומר לו להציל את לוט, הוא מציל את כל המשפחה, מאיפה זה נובע? כותב הרמב"ן, נקרא את המילים שלו ממש בכמה שורות. כותב הרמב"ן, וייתכן שהיה זה לכבוד האכסניה, כי דרך מוסר לשלוחים להציל את בעל הבית וכל אשר לו. מדין ועשית הישר והטוב, ההיגיון אומר, אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא אומר לוט, אבל הוא לא מתכוון רק לוט, הוא מתכוון בהיגיון הישר, אתה רוצה להציל את לוט, מה יעשה לוט בלי המשפחה? תוציל את לוט, זה נקרא הצלה? הצלת אותו בלי אשתו, בלי הילדים, זה נקרא הצלה? זה נקרא שהוצאת אותו לגלות בלי אף אחד מהמשפחה שלו. אומר הרמב"ן, כך זה נראה ההנהגה של עשית הישר והטוב. הישרות של הקדוש ברוך הוא, הבינו המלאכים שאם הקדוש ברוך הוא אומר לוט, הוא לא מתכוון לוט לבד, כי ההיגיון של הקדוש ברוך הוא ישר וטוב, הוא לפני משורת הדין. אם הקדוש ברוך הוא אומר לוט, הוא מתכוון לכל המשפחה. כותב הרמב"ן, זה הסוד של המרגלים של יהושע, פנחס וכלב, אמרו לרחב, כל מי שיהיה בבית, כל המשפחה שלך ינצלו. מה פתאום? באיזה סמכות אמרו כל המשפחה תינצל? רחב נתנה את המידע, היא תינצל. כך עשו שלוחי יהושע שהצילו את כל משפחת בעלי ביתם, אומר הרמב"ן. מה פתאום? לא דרך להציל בן אדם ולהכחיל את המשפחה שלו. הישר והטוב שהקדוש ברוך הוא תובע ממך ללכת בדרך הזאת, הוא תובע ממך ללכת בדרך כזו שהישרות תובעת, ללכת בדרך להציל בן אדם יחד עם כל המשפחה שלו. אלה דברי הרמב"ן בנושא הזה. אין לנו מושג מה זה קנאה. הקנאה כל כך מקננת באדם, עד כדי כך שקוראים דברי חז"ל על עניין הקנאה. ישנו מדרש שמופיע בשעה שיצחק אבינו הלך לעקידה. יצחק שואל את אבא שלו, הנה האש והעצים והיה עשה לעולה. הוא לא יודע מה הולך, עצים יש, הכל מוכן, מאכלת יש, איפה עשה? אלוקים יראה לו עשה לעולה בני, אל תדאג, יבוא גם עשה. בא השטן, כך כפו מדרש, מדרש רבה, פרשת וערה, פרשה נונבב או דלת, בא השטן ליצחק ואומר לו, יצחק, ברא דעלובת, אתה בן של האישה המסכנה, שרה אימנו. דע לך שאביך הולך לשוחתך. אלוקים הרי עשה לעולה בני, אבל תדע שאתה עשה, הולך לשחוט אותך. אמר לו יצחק, על מנת כן, אני מוכן למות. ככה אומר השטן ליצחק, הוא מגלה לו שהוא הקורבן, ויצחק אומר, אני מוכן ללכת. אומר לו השטן, יצחק, כל אותם הפרגזיות שעשתה עמך לישמעאל סני דביתי יורתי, ואתה אינך מכניס בלבך? אתה יודע שכל הדברים שיש לך בבית, החולצות, הסוודרים, כל מה שאמא שלך עשתה לך, הכל לוקח עוד מעט ישמעאל, ולא אכפת לך? אתה קורא את המדרש הזה ושואל את עצמך, הוא הרי אמר לו קודם שהוא הולך למות, אז מה זה משנה מי ייקח לו את הסוודרים? מה השטן בא להגיד יותר מזה? הוא כבר אמר לו, אתה הולך למות, הולך לשחוט אותך. אחרי שהוא מפעיל את הרגש שלו על שחיטה, אומר לו יצחק, על מנת כן. שואל אותו השטן, תגיד, ולא אכפת לך שיקחו לך את כל הסוודרים וכל הדברים שאמא שלך עשתה, ישמעאל ייקח את זה? מה כתוב כאן? שרוצים לתפעל דבר שהוא יותר חמור מן המוות, מתפעלים קינה. מאיפה השטן למד את הטריק הזה? המדרש לא אומר, אבל אני חושב שמצאתי לזה מקור. מצאתי מקור בפסוק בפרשת שופטים. כאשר יוצא המשוח מלחמה ואומר לאנשים שיוצאים למלחמת הרשות, במלחמת הרשות מוצאים רק צדיקים. כתוב שם, הוא יסף לדבר אל העם ואומר, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. בשביל מה התוספת הזאת? מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, בשביל מה התוספת ואיש אחר יחנכנו? מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב, פן תמות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. בשביל מה התוספת? מספיק שהוא מת במלחמה. התשובה היא, אדם מוכן למות במלחמה, אבל לא שמישהו ייכנס לו בתוך הג'קוזי. זה מה שכתוב, איש אחר ילכנו, מה זה משנה מי יחנוך אותו? אתה כבר לא פה, יש עליך חצי טון בלט. מה זה משנה מי ייכנס לבית? אתה לא פה. התשובה היא, אני לא פה, זה נכון, אבל אני לא רוצה שמישהו ייכנס לבית. אז שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך, תשמע, לא כדאי לך לצאת למלחמה, העזרה לא לצאת למלחמה לא מספיקה בזה שאתה תמות במלחמה. אני מוכן למות, אבל לא שמישהו ייכנס אליי הביתה. אני מוכן למות, רק לא שמישהו יתחתן עם אשתי. אני מוכן למות, רק שלא מישהו יחלל את הכרם. מה כתוב כאן? יוצא שרגש הקינה מקונן באדם הרבה יותר מאשר המוות. בא הגאון רב שמחה זיסל ברוידה ואומר, בוא ותראה. כתוב בחז"ל שיעקב היה משגר דורונות לרחל אמנו. היות והוא רצה להתחתן איתה, אז הוא היה משגר לדורונות. לא יכול להגיד לכם מה, כי חז"ל לא אומרים, אבל היו דוגמאות. שולחים סידור, מחזורים, שולחים דורונות לכלה. יעקב אבינו שלח דורונות, והיה משלח סבלונות לתנם לרחל. כך מופיע בתנחום בפרשת ויצא. ולבן לוקחם, זה היה מגיע הביתה, לבן היה לוקח את המתנה, נותנם ללאה, והייתה רחל שותקת. מקבלים 5 מחזורים, כתוב הזה רחל לכבוד רחל, ובמקום זה לוקח את זה לבן ומעביר את זה ללאה, אומר, הנה החתן שלח לך מחזורים. נו, עכשיו רחל רואה ושותקת. אומר הגאון רב שמחה זיסל ברוידה, לכאורה אין לך דבר נורא מזה, דבר שלך נמצא אצל מישהו אחר. אם אומרים חז"ל שאדם מוכן למות רק כדי שהדברים שלו לא יהיו אצל מישהו אחר, זה מה שאומר השטן. אתה יודע שאתה מת, אומר לו, על מנת כן. אומר, אתה יודע שהדברים שלך יחו למישהו אחר. זאת אומרת שלעורר את רגש הקנאה קשה יותר מהמוות. אף על פי כן, רחל אמנו ישבה ושתקה, על זה אמר רבי שמעון בן גמליאל, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. זה ההנהגה של רחל אמנו, ההנהגה של התערומת שהייתה לה, כפי מתנות שהיו שלה וניתנות לאחר. כל זה, לבלום את הפה, זה דרך של ישרות שהתורה כותבת לך. תלמד את ההנהגה של האבות שנקראו ישרים, תראה באיזה הנהגה של ישרות. רואים שהמתנות שלהם ניתנות לאחר, הם יושבים בשקט. כמה גדול כוח השתיקה של רחל. אם הזכרנו את רחל, נלך גם ללאה. ללאה הרתה את הילד השביעי שלה. חז"ל בגמרא במסכת ברכות בדף סמך, רש"י מביא את הדברים. הילד השביעי של רחל היה אמור להיוולד, הילד השביעי של לאה היה אמור להיות בן זכר. הוא היה אמור להיות בן זכר, כתוב בחז"ל שרחל, שלאה קראה לה, היא נולדה בת, ולאה קראה לבת הזאת דינה. שואלים חז"ל, למה היא קראה לה דינה? אמרו רבותינו שדנה דין לעצמה. אמרה, אם זה זכר, לא תהא לאחותי רחל כאחת השבחות? אם הילד הזה יהיה בן זכר, פירוש הדבר, לי יש 7, לכל אחת מהשפחות יש כבר 2, 2 ו-2 זה עוד 4, יש לנו כבר 11 ילדים, זאת אומרת שאחותי רחל תלד רק ילד אחד, היא תהיה פחות מהשפחות, ייתכן דבר כזה? אחותי רחל תהיה פחות מהשפחות? לכאורה, מה זה נוגע אליה? היא אשמה בזה? היא אשמה שהעובר שברחמה היה זכר? אומרים חז"ל, אף על פי שאדם שמתפלל אחרי 40 יום שהעובר יתהפך מזכר לנקבה או להפך, זה תפילת שווא, הפעם היחידה שחלפו כבר הרבה יותר מ-40 יום, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלה והפך את העובר הזה במהיה מבין זכר לנקבה. רבותינו מדקדקים את זה בלשון, בכל אחת ואחת מהלידות שלה כתוב ותהר ותלד. אצל דינה כתוב אחר ילדה בת. אומרים חז"ל, למה לא כתוב ותר בתלת בת? כי ותר זה היה בן זכר, אחר מכן זה התהפך ונעשה לבת. התפילה של לאה התקבלה כדי שהעובר שבמאה יתהפך מזכר לנקבה. למה? כדי שאחותה לא תהיה פחות מאשר השפחות. ללמד אותנו מה זה נקרא היושר והטוי בעיני השם. כדי לדאוג, למרות שאתה לא אשם בכך, לדאוג שהשני לא ייפגע. אם אתה יכול לדאוג ולהתפלל שהשני לא ייפגע, מדין ועשיסו היושר והטוי, וזה התביעה עליך. תתפלל כדי שהשני לא ייפגע. האם רחל הפסידה מכך? האם לאה הפסידה מכך? כותב הגאון רב שמחה זיסל ברוידה, לא הפסידה שום דבר, בוא ותראה. בשעה שהיא ילדה את דינה, דינה נלקחה על ידי שכם. היא נלקחה על ידי שכם בן חמור, ומהנישואים האלה, מהלקיחה הזאת, נולדה אסנת. אסנת שלח אותה יעקב למצרים. אסנת הגיעה למצרים ולקח אותה יוסף הצדיק לאישה. היא נשאה עליה תס שהיה כתוב על זה בת ישראל כשירה, ושבנות זרקו עליו תכשיטים ככתוב בנות צעדה על אישור, אז הוא ראה את התס הזה שכתוב בת ישראל כשירה, והוא לקח אותה לאישה. הוא התחתן עם אסנת ונולדו לו ממנה שני ילדים, מנשה ואפרים. מנשה ואפרים נכנסו לתוך מניין השבטים, כך אמר יעקב אבינו, מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי. אומר הגאון רב שמחה זיסל ברוידה, כראובן ושמעון יהיו נכנסו למניין השבטים, לאה ויתרה כביכול, היא ויתרה על שבט אחד, במקום זכר אחד היא קיבלה שניים. ללמדך שאדם שמבטר לא מפסיד, אדם שאומר ייקוב הדין את ההר, אני לא מוכן לוותר, אני דורש ייקוב הדין את ההר, אני רוצה בדיוק כמו שהדין קובע. אדם שתובע כמו שהדין קובע, על זה נחרב בית המקדש, שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין. מי שעושה לפני משורת הדין, לעולם לא יפסיד אדם מהנהגה של לפני משורת הדין. על פי היסוד הזה, ממשיך הגאון רב שמחה זיסל ברוידה בקו מאוד מאוד מעניין, עד עכשיו הגדרנו בני אדם שנקראו ישרים. בוא ותראה כמה חוקי תורה שנבראו לבעלי חיים, כמה הקדוש ברוך הוא מייקר כבודו של בעל חי, ומזה תלמד כמה הקדוש ברוך הוא דורש לייקר כבודם של בני האדם. לפני דור המבול, כותב הרמב"ן, לא הותר לבני האדם לאכול בשר לפני המבול. למה? מפני שהם בעלי נפש התנועה, יש להם מעלה בנפשם, ונדמו בה לבעלי הנפש המסכלת. אז מה פתאום שאתה תיקח בהמה ותהרוג אותה? מה פתאום אתה תיקח בהמה ותשחוט אותה? והנה כותב הרמב"ן, כאשר חטו והשחית כל בשר את דרכו על הארץ ונגזר שימותו במבול, בעבור נוח הציל מהם לקיום המין. נוח הרי לקח אותם אל התיבה וטיפל בהם במשך שנה. שם, אחרי שהוא יצא מן התיבה, נתן לו רשות לשחוט ולאכול, כי קיומם בעבורו. לפני נוח היה אסור לאדם לשחוט בהמה ולאכול אותה. אחרי שנוח הציל את כל היקום, הוא קיבל רשות, היות ואתה דאגת להם תוכל לאכול אותם. עם כל זה, אומר הרמב"ן, לא נתן להם רשות בנפש, ולכן נאסר עלינו לאכול דם, כי הדם הוא הנפש. אמר הקדוש ברוך הוא, בשר התרתי לך, אבל לא את הנפש. עד כאן דברי הרמב"ן. בא אור החיים הקדוש ואומר בפרשת אחרמות, פרק י"ז, פסוק י"א, כותב אומר האור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא מצווה לחסות דם של חיה ועוף. למה? כי לצד שדמו הוא נפשו, היות והנפש של הבהמה נמצא בדם, מהמוסר לנהוג בו כבוד כדרך שציווה השם לקבור אדם משום כבודו. כותב האור החיים הקדוש, הכבוד של הבעל חי דורש לחסות את הדם שלו. כמו שאתה מבין שכבודו של האדם לא ילך לנבלה, כמו שאתה מבין שצריכים לקבור בן אדם כדי שלא ילך לביזיון, לכן ציוותה התורה בחיה ועוף לקבור אותם. הוא קיבל לחצות את דמם. ממשיך אור החיים ואומר, בוא ותראה, סנהדרין של 23 צריכים לשבת לדון האם בהמה מוציאים אותה להריגה או לא. שואל אור החיים, סנהדרין 23 יושבים לדון אם להרוג בהמה? למה לא? הוא אומר שיהיה בדין של 23 כמשפט אדם, שהרי ישבה כתוב משפטם למשפט אדם. מה, למה לא? מה, זה לא בעל נפש? למה אתה מזלזל? זה בעל חיים.
אם יש לו חיים, יש לו נפש, תדאג לכבודו. אז כמו שסנהדרין יושבים לדון בכבודו של האדם, יושבים סנהדרין לדון אם להרוג בהמה או לא. כולנו יודעים שהסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר בשר בשדה טרפה לכלב תשליחון אותו, אומרים חז"ל, בשכר שהכלבים, בשעה שבני ישראל ישבו ממצרים, לא יחרץ כלב לשונו. אומר לנו דעת זקנים מבעלי התוספות, וכל בשר בשדה טרפה לכלב תשליחון אותו, אומר דעת הזקנים. הכרת הטוב לכלב לא רק מדין מצרים, שהרי הכלב מסר נפשו על הטריפה, כשבאים זאבים הוא זורק אותה מכאן. לא תהיה כפוי טובה כנגדו, שכשתהיה לך טריפה תשליחהו אליו, בשכר ששמר לך עד אתה. למה לא לצ'פר את הכלב? הוא הרי שומר לך, הוא עוזר לך לשמור על הצון. אז הכרת הטוב לא רק בגלל מצרים, הכרת הטוב לבעלי החיים זה חלק מהיושר והטוב. הקדוש ברוך הוא צובע ממך, תתנהג גם עם בעלי חיים בצורה של ישרות. עד כדי כך עומדים רבותינו שאנחנו מצווים ללמוד מבעלי החיים, מצווים לנהוג בהם בהנהגה מיוחדת, עד שהחינוך בפרשת כי תצא עומד על האיסור הזה שלא תחרוש בשור וחמור יחדיו. אסור לחרוש בשור וחמור יחדיו. למה? יש הרבה סיבות. במקום אחד כתוב כי השור יש לו יותר כוח, הוא סוחב יותר חזק, יש לו יותר עוצמה, והחמור נגרר אחריו, והחמור מרגיש לא טוב עם זה, או שהשור מרגיש לא טוב, הוא אומר אני סוחב הכל, הוא רק עושה את עצמו כאילו. אז אל תחבר שני אנשים, אל תחבר שתי בעלי חיים כאלה ביחד. החינוך כותב שכל בעל חי אוהב להיות עם בן מינו, הוא לא אוהב שמסדרים אותו עם מישהו אחר. במקום אחר כתוב שלא ייתכן ששור שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד, כי הרי בכיסא הכבוד יש שם כל אחד מהמלכים נמצאים שם, השור הוא מלך לבהמות, האריה הוא מלך לחיות, הנשר הוא מלך לעופות, והאדם, אלה ארבעת הדמויות שבכיסא. לא ייתכן ששור שדמותו חקוקה על כיסא הכבוד ילך ביחד עם חמור, שהוא הסמל לחומריות. בין הסיבות שמנויים שם לא לערבב שור וחמור יחדיו, כתוב שם בגלל שהשור הוא מעלה גרה והחמור לא. והחמור רואה שכל הזמן השור אוכל, כל הזמן. הוא אומר, מאיפה הוא משיג אוכל הדבר הזה? מאיפה הוא? כל הזמן הוא אוכל, כנראה הוא מקושר לבעל הבית, אני חמור נולדתי, חמור אשאר. לא מצליח להשיג שום דבר, הוא כל הזמן לועט, הוא גם נראה ככה בן פורת יוסף. כל הזמן אוכל, לא פלא שהוא נראה כמו שהוא נראה. אומרים חז"ל, אל תחבר אותה, בעלי חיים רואה, אחד לועץ על אחד לא, זה פוגע בבעל חיים. עד כאן, דברים נפלאים שמביאים רבותינו באיסור שלא תחרוש בשור וחמור יחדיו. לוקח החינוך את המצווה הזאת וכותב יסוד. וכל חכם לב ייקח בזה מוסר, שלא למנות שני אנשים לעולם בדבר מן הדברים שיהיו רחוקים בטבעם ומשונים בהנהגתם, כמו צדיק ורשע, נקלה בנכבד, שאם הקפידה התורה על צער שיש לבעלי חיים שאינם בני שכל, כל שכן בבני האדם אשר להם נפש משכלת לדעת יוצרם. אל תכניס לחדר אחד שני מזכירות, אחת מוכשרת ואחת לא. למה? אם אתה מכניס אחד מוכשרת ואחת לא, כל הזמן מראית זאת סוחבת מהר וזאת סוחבת לאט. או שתיקח שניים לא טובות, או שתיקח שניים טובות. אל תכניס במקום אחד, בעבודה, אל תכניס שני עובדים שאחד ככה ואחד ככה. אומר לנו החינוך, מצד היושר והטוב, אתה גורם כל הזמן בסכסוכים בין אנשים. אם שור וחמור אומרת לך התורה, מה אכפת לי אם השור וחמור רואה אותו לאס, לא רואה אותו, יש לו בעיה לחמור, שלא אילה, שכן, למה צריך להדאיג אותי? הקדוש ברוך הוא כותב לך את זה בשור וחמור, כדי שתדע מה דעתו בהנהגת הישר והטוב. אל תחבר לאותה עבודה שניים, שהם לא, אחד לא מתאים לשני. אתה מנה שני אנשים, אחד מהיר יותר ואחד איתי, אתה גורם להם שור וחמור יחדיו, אחד שוחה והשני לא. היסוד הגדול הזה הוא לא רק בבעלי חיים, אפשר להרחיב בכך הרבה. ידוע מה שכותב בעל הטורים, בשעה שהיולדת מביאה את הקורבן שלה לטהרתו, כתוב, ובמלות ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בין שנתו לעולה ובין יונה או תור לחטאת. שואל בעל הטורים, בכל מקום בתורה מקדים תור לבני יונה, תמיד תורים ובני יונה, לא כתוב בני יונה ותורים, למה כאן מקדים בין יונה או תור? כותב בעל הטורים, לפי שאינו מביא רק אחד, היות והוא צריך להביא לקורבן רק בין יונה או תור אחד, אם ימצא יונה שלא ייקח תור. למה? לפי שבן זוגו מתאבל עליו ואינו מזדבק לאחר. דע לך, יונה, בן יונה מזדבקת עם מישהו אחר, תור לא מסתבק. צוותה התורה להעדיף בן יונה כדי לא לגרום צער לבעל חי שנוטלים ממנו את בת זוגו ויותר לא מתחתן. כל זה נועד להכניס בנו שכמו שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להתבונן עד כמה אנחנו נדרשים לנהוג ברחמנות כלפי בעלי חיים, ככה נדרש מאיתנו לנהוג בהנהגה של ישר והטוב ולפנים משורת הדין, בוודאי בבני אדם. עם אלה בני הדברים, רק נלמד עוד לימוד אחד. למדנו מבני האדם, למדנו מבעלי חיים, נלמד רק עוד לימוד אחד, הפעם מעצים. התורה אוסרת לנו בפרשת שופטים, כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את היצע לנדוח עליו גרזן, כממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. אומר שם התרגום יונתן מנוזל, אתה נמצא במלחמה, אל תחריט עצי מאכל. למה? אומר גם התרגום אונקלוס וגם התרגום יונתן בן עוזיאל, העץ לא יכול לברוח, העץ הוא לא יכול לזוז. אתה נמצא במלחמה, הוא היה רוצה לברוח, מה הוא יכול לעשות שהוא לא יכול לברוח? אל תנצל את הסיטואציה הזאת שהוא לא יכול לברוח ותכרות אותו. היות והוא לא יכול לזוז, אל תנצל את מידת האכזריות שלך כדי לגדוע עץ של מאכל. אותו דבר, נחזור בחזרה לבעלי חיים. אומרת התורה כי יקרא קר ציפור לפניך בדרך, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. למה? אומר המדרש, זה לא יפה. האמא לא מסוגלת להתנתק מהילדים שלה. אל תנצל את הרגשות שלה, היא לא מסוגלת להתנתק מהילדים שלה כדי לתפוס אותה. תהיה רחמן, אל תטביע בעצמך מידה של אכזריות. הקדוש ברוך הוא הטביע בכל התורה כולה את הנהגת הישר והטוב, את ההנהגה של לפנים משורת הדין. כותב לנו החתם סופר, דע לך שהציווי הזה הוא מביא אותנו לירושת הארץ, הציווי הזה מביא אותנו לנחלה בארץ ישראל. כותב המעדני שמואל, על פי החתם סופר הזה, שמה שאנחנו מקבלים נחלה בארץ ישראל ביותנו ישרים, כמו שכתוב כאן בפסוק, ועשית הישר והטוב בעיני השם למען ייטב לך, ובאת וירשת את הארץ הטובה. ירושת הארץ תקבל כשתהיה ישר. אם אתה לא נוהג בישרות, לא יהיה לך את ארץ ישראל. ארץ ישראל היא למי שנוהג בישרות. הרמב"ן אומר שזה גם היסוד שהגמרא מביאה לגבי קידוש השם. אומר לך הרמב"ן, והוא מה שאמרו פרקו נאה ודיבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרא בכל עניין תם וישר. שם זה נאמר לגבי קידוש השם. מה זה קידוש השם? שיהיה מסעו ומתנו באמונה, אומרת הגמרא, שיהיו הבריות אומרים מה נעים מעשיו, מה מתוקנים מעשיו, אשרי אביו שילדו, אשרי רבו שלימדו תורה. כותב הגאון רב שמואל טרוביץ' בספרו מעדני שמואל, נראה לי, הוא אומר, אם אנחנו נמצאים בפרשת ואתחנן, משה מבקש להיכנס לארץ ישראל, 515 תפילות הוא מבקש להיכנס לארץ ישראל, והקדוש ברוך אומר לו, לא, לא תיכנס לארץ ישראל. למה לא תיכנס? יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. יען לא האמנתם בי, אני ביקשתי לדבר אל הסלע, אתם במקום לדבר הקיתם את הסלע. אז מה חסר? חסר בזה בקידוש השם. יען לא האמנתם בי להקדישני. אומר המעדני שמואל, אולי על פי זה אפשר להבין למה הם קיבלו את העונש לא להיכנס לארץ ישראל. כי ארץ ישראל נועדה כדי לקדש שם שמיים. זה מה שכתוב כאן. ועשיסה היושר והטויב, ובאת וירשת את הארץ. הישר והטוב הנהגה שלפנים משורת הדין, הישר והטוב הנהגה של קידוש השם, היא נותנת לנו אחיזה בארץ. ברגע שאדם לא נוהג בקידוש השם, ברגע שחסר משהו, נקודה הכי קטנה בקידוש השם, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שלא מקדש את השם לפי מה שאני מבין בדרגתו, יא לא האמנתם בי להקדישני, לכן לא תביאו, לכן לא תיכנסו לארץ ישראל. הפרשה הזאת מלמדת אותנו את ההנהגה של היושר והטוב, כמו שאומר החתם סופר, הבאנו אותו בדרשה, בדרשות שלו. כל היסוד של חורבן הבית, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, לא חרב בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, רק בגלל שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין. ברגע שבן אדם לא נוהג בוותרנות, ברגע שבן אדם עומד על שלו, הוא לא זוכה לנחלה בארץ ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נוהג לפנים משורת הדין, זו ההנהגה שלי. הקדוש ברוך הוא דורש לנהוג בדינה דבר מצרה. אדם שיש לו מיצר למכור, תמכור את זה לשכן לידך. למה? עשית היושר והטוב. זה ההנהגה, תנהג בישרות, תנהג בטוב לב, תנהג בוותרנות. אם כל אחד ואחד מאיתנו ידבק בדרך הזאת, זה ההכנה הראויה לקראת ימי הדין. כותב לנו הרמב"ן, אין השראת שכינה למי שלא ישר. ויהי בישורון אם נהיה ישרים, הקדוש ברוך הוא יהיה מלך. כל ההנהגה שאנחנו רוצים לקבל תואר של בנים כדי לזכות בדין, אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, בשביל זה צריכים להיות, כמו שכותב אבן עזרא והרמב"ן, שיחת לא בניו. אם אתם דור עיקש ופתלתול, אתם מאבדים את התואר בנים. אם אנחנו נדבק בתואר שלפני משורת הדין, נלך במידת הוותרנות, נזכה בעזר השם לבניין הבית השלישי במהרו ביומנו, אומן ואומן. ברם מנקש אומר ראש הקדוש ברוך הוא לזקו את ישראל לפיכך, עיר בו הם תוירו מצווה שנאמר, אז נרחוף את זה מעצית כו ידי, תוירו וידיר.